אנחנו בשיעור נפש הפרשה. עניינו בישראל, אבוידס הנפש על פי הפרשה. שאנחנו כל פעם לוקחים איזה משהו מהפרשה, ורואים איך הוא מסתדר עם עבודת הנפש שלנו בקרבת אלוקים, בעבודת אלוקים. וכל פעם יש התלבטות לפעמים, כשמעבירים שיעור, האם ללכת על הפרשה או ללכת על הזמן. כן, בפורים דרך כלל קוראים את ויקרא, אז מה לדבר, על פורים או על ויקרא? אז הפעם הבעיה נפתרה, בגלל שפרשת ניצבים וילך היא פרשה שבעצמה עוסקת הרבה מאוד בענייני התשובה. מצוות התשובה ממש מופיעה בפרשה הזאת. אומן השם את לבבך ואת לבב זרעך, ושבת עד השם אלוהיך, ושבת אל השם אלוהיך. עכשיו דבר זה עריכות מרובה, יש גם מאמר חשוב מאוד מאוד של הרב צבי יהודה, שמסביר את ההבדל בין לשוב עד השם לבין לשוב אל השם. תשובה לאומית, ואחרי זה תשובה פנימית יותר, יש לשוב עד השם, שזה כל הדברים של הגאולה, עד ולא עד בכלל, ויש לשוב אל השם, אל השם ואל טובו. היינו שם בדעת לנפשכם מנעם. אבל היום אני רוצה לדבר על נקודה שאני מרגיש שהיא מאוד מאוד חשובה. בכלל, כל אחד מאיתנו, אולי במיוחד לבעל התשובה, אבל לא רק. זה התפקיד של המניעות. התפקיד של הכוחות המנגדים אותנו. התפקיד של הדברים שבאים להפריע לנו. אלה שאנחנו בעצם נרתעים מהם אולי, מתמודדים איתם, היינו מעדיפים אולי שהם לא יהיו, כל הדברים האלה שמפריעים לנו, שמקשים עלינו. וזה קשור לפרשה. כי הפסוק אומר ככה, פסוקים. כי המצווה הזאת, איזה מצווה? איזה תשובה, מחלוקת זה תמיד נכון. יש כאלה אומרים, כמו שאמר יש כאלה אומרים שזה כי המצווה הזאת, הכוונה משה רבנו דיבר בלשון דוגמה, אבל הכוונה לכל התורה כולה, אבל יש כאלה אומרים כי המצווה הזאת, הכוונה מצוות התשובה שמופיעה מיד לפני כן בפסוקים, מדבר ספציפית על מצוות התשובה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה. לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה, ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה ממש פסוקים מאוד מאוד מלחמים, שקודם כל הם נכונים בפשט שלהם. הרב כותב באורות התשובה, הנה יש פה אורות התשובה, אתה יכול רגע ממש להביא, תוך שנייה, בפרק זין פסקה וו, או פרק וו פסקה זין, אחד משניהם, פרק זין פסקה וו, הרב כותב, צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה ולהיות בטוח שבהירור תשובה לבד, גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. כלומר, צריך להאמין באמת במה שכתוב כאן, שהמצווה הזאת היא קלה. מצוות תשובה היא מצווה קלה מאוד מאוד. איך היא קלה? כי היא לא מתחילה מאיתנו. אם הייתה מתחילה מאיתנו, הייתה מצווה קשה, אבל היא מתנה. מתנה מאת השם יתברך, שניתנה לנו, וכיוון שכך, אז עיקר העבודה זה להאמין באמת שהיא פועלת. ואם אדם מאמין, הרב מחדש כאן מושג, אמונת התשובה. תגיד, אתה מאמין שתשובה זה עובד, או אתה לא מאמין? אתה הולך על זה או לא הולך על זה? אם אדם מאמין בזה, אז הוא לא יבוא לזלזל בשום דבר. בשום תנועת תשובה, גם לא בהירהור. גם לא בהירהור שלא יצא אל הפועל. גם לא בהירהור, גם לא במעשה, גם לא במעשה שנכשל. כלום, הוא לא יזלזל. כי הכל מצטרף לכיוון הזה ולמגמה הזאת. לא תמיד אדם זוכה לתקן את הכל לבת אחת, אבל אפילו, כן, הוא ממשיך כאן ואומר, מוכח הדבר שאחרי כל הירהור של תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו. אנחנו בדרך כלל הפוך עושים. בדרך כלל אחרי כל הירהור של תשובה שלא יוצא אל הפועל, אני, מהיום אני קם מוקדם, זהו, אני מחליט. די, נמאס, אני רוצה לקום מוקדם. אני מחרד בבוקר, 9 בבוקר, פותח את העיניים. ואז איזה חלש אופי אני, איזה אולי רמאי, מרמה את עצמי. זה המשפטים. אבא אומר, הפוך. תגיד, כל הכבוד לי. אתמול, סוף סוף פעם ראשונה, חשבתי שאני רוצה לקום מוקדם. היום, קמתי ב9. מחר, זה כבר יהיה 8, ובעוד שבוע גם אני אצליח. אל תזלזל בשום דבר, כי התשובה זה לא מאיתנו, זה מתנה. אז באמת, במובן הזה, הפסוקים הם נכונים בפשט שלהם, כי המצווה הזאת היא קלה, היא נמצאת כאן. קרוב אליך הדבר מאוד, בפילך ובלבבך לעשותו. משום מה רשי, שהוא בדרך כלל פשטן, בוחר להביא כאן מדרש שהוא בדיוק הפוך של הפסוק. ההפך מן הפסוק. מה אומר רשי? לא בשמיים היא. אילו הייתה בשמיים, היית צריך לעלות אחרי ללומדה. כלומר, המשל אומר לנו עצמה, זה לא בשמיים, אבל מבחינת הרצון שאתה צריך להשקיע, גם אם זה היה בשמיים, הייתי אומר לך לעלות. אז תחליט, זאת מצווה קרובה, קלה, זה יותר נכון, או שזו מצווה קשה, רחוקה. ורש"י כאן רומז למה שכאן מעריך מאוד השם משמואל, וגם לקוטי ההלכות הבאנו כאן, שתכף ניכנס אליהם, רומז כאן הנקודה הפנימית שעליה אנחנו מדברים. באמת הדבר הוא קרוב. באמת הוא קרוב. הפסוק המדבר על קרוב ורחוק. הוא לא מדבר על קל וקשה. יש פסוק, יש דבר שהוא קרוב, אבל הוא קשה. יש דבר שרחוק, אבל הוא קל. הפסוק לא אומר שהמצווה היא מצווה קלה, דווקא. אלא אומר שהמצווה היא מצווה קרובה. והמצווה היא מצווה קרובה, מצוות התשובה היא מצווה קרובה, ולכן, גם אם אתה נתקל במניעות שבאות למנוע ממך מלעשות את התשובה, תדע לך שהמצוות התשובה היא קרובה אליך. תדע לך שהיא לא יותר מזה. שבדרך כלל, בתוך המניעות בעצמם, שם מסתתרת התשובה שלך. אתם מבינים? זה נראה שיש לנו, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, ונגיד נמצא איפשהו שם בחדר השני, אבל פה הקיר הזה מפריע. אוף, מתי כבר אני אצליח לעבור את הקיר? מתי כבר אני אתגבר? מתי אני כבר? אין דבר כזה. אבל האמת, שהקיר בעצמו, עצם הקיר עצמו, הפריצה של הקיר, זה התשובה שלך. לא מה שיהיה מאחורה, אלא הקיר עצמו. התשובה מסתתרת בתוך המניע. יש פה סוד. ולכן זה מאוד קרוב. כי את המניעות כל אחד מאיתנו מכיר. כל אחד מאיתנו מכיר את המניעות. כל אחד מכיר את המקומות שבהם הוא לא מצליח, את המקומות שבהם הוא נכשל, את המקומות שבהם קשה לו. אנחנו מנסים לברוח, אנחנו מנסים לעקוף אותם. מנסים להגיד, טוב, לא, אנחנו מכאן, נלך מכאן. ועוד שבאמת, עיקר העבודה נמצאת בתוך המניעה בעצמה. שמה מתחבאת העבודה. יש עוד פסקה באורות התשובה, שהרב שם גם כן מתאר מצב מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, אדם שהוא נגיד בעל תורה, יש תורה. הוא רוצה לחזור בתשובה. איפה תהיה התשובה שלו? בתורה. אל תחפש מקומות אחרים. תחפש בעיגול שלך. אתה בעל תורה, תחזור בתשובה בתורה. ואדם שהוא בעל תפילה, יחזור בתשובה בתפילה. וכל אחד יחזור, אנחנו לפעמים חוזרים בתשובה בדבר שהוא לא שם טוב. אני בעל תורה, אז אני, אבל אני לא מתפעל מספיק טוב, אז אני אתאמץ לחזור בתשובה לתפילה. אבל איזה דבר טוב. אבל הרב כותב שם, אולי אני אקח את הפסקה, הוא כותב פרק תשבב, משהו, פסקה. בעל תורה אין לו תקנה, זה פרק תזיין פסקה יוד. בעל תורה אין לו תקנה תשובה כי אם בתורה ועל ידי התורה. ובעל מחשבה פנימית אין לו תשובה כי אם במחשבה על ידי מחשבה. ואם בעל תורה יאמר, הרי אני מתענה, אני אחזור בתשובה, אני אתענה. הרב אומר, זה תשובה. יאכל הכלב את התענית שלו. זה לא שלך. אתה תחזור בתשובה בדיוק על הנקודה שלך. ואיך אני יודע לזהות מהי הנקודה שלי, שעליה אני צריך לעבוד? איפה שיש לי מניעות. איפה יש לי מניעות. שם אני צריך לתקן.
מה שאני לא מצליח.
כן, דווקא שם. אז בעצם מה שרשי בא להגיד לנו, זה שמצוות התשובה היא מצווה קרובה מאוד, זמינה מאוד, אבל דורשת מאיתנו המון המון כוח רצון. ולא לוותר. גם אם זה היה, אתה צריך בעצם לגשת למצוות התשובה שהיא זמינה. בסופו של דבר אנחנו לא מדברים, באמת לא מדובר פה על איזשהו משהו שהוא דברים שאתה לא מבין בהם ולא, לא, אנחנו יודעים מה מדובר, כל אחד יודע איפה הוא צריך פחות יותר לתקן. אבל כוח הרצון שאיתה צריך לגשת אל התיקונים הללו, הוא צריך להיות כאילו אתה עכשיו עולה אל השמיים. בוא נראה גם מה אומר השם שמואל על הדברים האלו. אתם יודעים, בואו נתחיל דווקא מהמקור השני, אחרי זה נראה מה נותן כאן איזה יצא השם משמואל, בואו נתחיל מהמקור השני. אומר כאן רבי נתן בלקוטי הלכות, וזהו לא בשמיים ולא מעבר לים, היא למור, וכמו שפרש רשי, שאם הייתה בשמיים היית צריך לעלות אחריה, אם הייתה מעבר לים היית צריך לעבור אחריה, אך באמת קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו, שהעיקר תלוי ברצון שבלב ובפיו. וזה דבר קרוב. זה קרוב, זה זמין. לרצות, מישהו יכול לקחת לי את הרצון? מישהו יכול לגנוב לי את נקודת הרצון? אף אחד לא יכול לגנוב לי את זה, זה תמיד אצלי. אפשר לקחת לי כל מיני דברים חיצוניים, אפשר לקחת לי את האוטו, את הבית, אפשר לקחת לי הרבה מאוד דברים, אבל את הרצון? אף אחד לא יכול לקחת לי את הרצון, אם אני רק ארצה, לרצות. הרצון שלי קרוב, נכון שצריך כאן רצון לפעמים, רצון ברזל, כי יש הרבה מאוד מניעות והרבה מאוד קשיים, אבל אם אני מחליט שאני רוצה, אז אני ארצה. שהעיקר תלוי ברצון שבלב ובפיו, כי צריכים לדבר הרצון והכיסופים בפיו כדי להוציא מכוח אל הפועל, ותכף שהוא מרוצה על הכל באמת, אפילו למסור נפשו, לעלות לשמיים ולראה לתוך הים בשביל התורה, תכף הוא זוכה עליה. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותה, ואין הקדוש ברוך הוא שולח לאדם מניעות שלא יוכל לשוברה ממרצה. המניעות שמזומנות לאדם, משולות בעיניי לחדר כושר משוכלל עם מדריך, לא בלי מדריך. יש כאלה הולכים לחדר כושר בלי מדריך, השם הולכים להרים, שקולות כדי להתנפח ואיזה. אבל יש כאלה הולכים לחדר כושר מסודר עם מדריך, הוא עושה להם סרגל מאמצים. שרירים רפואיים, שרירים רפוסים, כדי להתחזק, צריכים כוח שינגד אותם. עכשיו, כל הסיפור של משקלות, כל בנוי על התנגדות. מפעילים התנגדות על השרירים, והשרירים עובדים, דוחפים, דוחקים, וככה הם מתפתחים. שרירי הטוב, הרפואיים והרפוסים שבאדם, זקוקים להתנגדויות כדי להתחזק. אלה המניעות. כולנו רוצים להיות טובים. כמה אתה באמת רוצה? כמה אתה באמת רוצה? ואם אני אגיד לך לא, מה אתה עושה? טוב, אם לא, אז לא צריך, סליחה. אמרתי לך לא כדי לבדוק אותך. אם אתה באמת רוצה. כי מי שבאמת רוצה, אם אומרים לו לא, אז הוא ימשיך עוד פעם. ועוד פעם. ועוד פעם, ידפוק עוד פעם על הדלת, עד שהוא ישיג את מטרתו. המניעות האלו מזכירות לנו שני סיפורים יחסית מאוד מאוד דומים, אבל עם תוצאה הפוכה לגמרי. שתי דמויות מאוד מזכירות זו את זו. האחת היא אלישע בן אבויה, והשנית היא רבי אליעזר בן דודיה. רבי אליעזר בן דודיה, שהגמרא מספרת עליו בעבודה זרה, שהוא היה בתחתית התחתית של החבית, מבחינה חומרית, לכן קראו לו גם דורדיה, דורדיה בארמית זה שמרים. ויום אחד שהוא היה עסוק בעבירת זנות עם זונה אחת בקרחי הים, אז היא אומרת לו, והיא כנראה ראתה הרבה דברים בחיים שלה, היא אומרת לו, תשמע, איך אני קולטת אותך, אין מצב שתחזור בתשובה. זהו, אני ראיתי הרבה אנשים בחיים, האנשים במצב שלך אף אחד לא חזר. זה רק למטה. one way ticket כלפי מטה. כשהוא שמע את זה, עשה לו איזה מהפך פנימי. בנפש. כל עוד אומרים לאדם שהוא מסוגל לחזור, אז הוא מסוגל להתרחק. אבל כשאומרים לבן אדם, תשמע, אתה כבר לא יכול לחזור, פתאום הוא מתחיל להבין מה הוא איבד. אבל הוא מבין את המצב שלו. אז הוא מתחיל לבקש רחמים. שמיים וארץ, כוכבים ומזלות, ערים וגבעות. הוא מתחיל לבקש מכאלה שיבקשו רחמים. במילים שלנו, הוא מתחיל לחפש תירוצים. רגע, נכון שהמצב שלי הוא חמור. אבל זה לא אני, זה השכונה שבה נולדתי, זה החברים שהיו לי, זה המזל שלי, זה הגורל שלי, זה אלף אחד דברים שהוא מחפש בהם תירוצים, וכולם אומרים לו, תשמע, עזוב, לא אצלנו, אל תגלגל את איך שאתה נראה עלינו. בסדר? נכון שסביבה יש לה משמעות והשפעה וזה, אבל לא, 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 לא איך שאתה נראה. עד שאמר, אין הדבר תלוי אלא בי, שם רגליו בין ברכיו, בגעה בבחייה ויצא נשמתו. אין הדבר תלוי אלא בי. זה שלי. המחיר היה כבד. אמרו לו, לא, השמיים, הארץ, הכוכבים והמזלות, וגם אותה זונה שאמרה לו שהוא לא מסוגל לחזור בתשובה, אמרו לו, לא, כי התשובה של רב לזר בן דורדיה הייתה צריכה להיות כל כך עמוקה, כל כך מבפנים שהיו צריכים להגיד לו לא, ועוד פעם לא, ועוד פעם לא, ושאז הוא יגיד כן. כי אז הכן שלו, כן מעומק עומקים. והיה עוד אחד כזה. שקראו לו אלישע בן אבויה, וגם כן, לפי הקלקולים שהוא קלקל, הראו לו פנים רחוקות. הראו לו שלא רוצים את תשובתו. רבי מאיר ניסה להחזיר אותו בתשובה במסכת חגיגה. אז הוא אומר לו, בוא נלך נראה מה אומר התינוק. הולכים לתינוק פסוק לפסוקך, אומר התינוק, ולרשע אמר אלוהים, מה לך ולספר חוקיי? אבל זה היה נשמע, במקום להגיד, ולרשע אמר אלוהים, ולאלישע אמר אלוהים. אתה רואה? הלכו לו תינוק, הוא לפסוק לפסוקך, אז אמר שם עוד איזה פסוק של שאי אפשר לחזור בתשובה. אחרי זה שמע בת קול, שוב בנים שובבים, חוץ מאחר. מכל מיני מקומות הוא קיבל איתותים שלא רוצים את תשובתו. לא רוצים אותו. למה? רוצים לראות כמה אתה באמת רוצה. מראים לך דלת סגורה, כדי לראות כמה תפתח אותה, כמה תתאמץ לפתוח אותה. כמה אתה דופה, כמה אתה... לפעמים זה גם לא רק לדפוק, לפעמים זה... קרה לכם פעם שניסיתם לפתוח, ניסיתם לפתוח דלת, ניסיתם בכל הכוח, ניסיתם. בסוף התברר שזה פשוט... צריך לדחוף, צריך למשוך אותה. לפעמים זה להחליף את התנועה. תנועת נפש שצריכה להיות מוחלפת. אבל מראים לנו לא בהרבה מאוד מקומות כדי שנברר את גודל הכן. זה המניעות. באמת זה קרוב. זה רק נראה רחוק. זה קרוב וקשה. זה לא קרוב וקל. הכי קשה זה תמיד הכי קרוב. עם מי קל לי להיות נחמד? עם הגברת ברחוב שנפלו לה הסלים של התפוחים. אני אדם הכי נחמד, אני אסוף את כל התפוחים. בבקשה גברתי. אוי, זה אדם נחמד אתה. תודה, תודה. אבל עם אשתי, עם ילדיי, עם הקרובים אליי, שאני איתם יום-יום, ואני איתם 24 שעות בתוך הבית, שם זה הרבה יותר קשה, להיות כל הזמן נחמד, להיות מכיר טובה, ולא לכעוס. זה קרוב, אבל זה קשה. אבל זה גם זמין. זה גם תלוי רק בי. לא תלוי באף אחד, אני לא צריך לחפש, לעמוד יום שלם ברחוב ולחפש את האישה שהיא פה לעשות תפוחים כדי לעשות חסד. כמו הסיפור על יונתן שלח לעשות מצווה, אלא זה זמין, זה תלוי בי. לכן אומר כאן, בליקוטי הלכות, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו, אין הקדוש ברוך הוא שולח לאדם מניעות שלא יוכל לשוברה ממרצה, והעיקר הוא על ידי תוקף הרצון, כי הכל אמת, שעדיין התורה, דבר כאן על התורה, היא קרה אצל השם יתברך, והיא אפשר להמשיכה כראוי בכל אדם ובכל דור ודור, כי אם על ידי רצון חזק, מסירות נפש, עד שיתרצה לרד לתוך הים והתהום כנזכר לאל. ועל ידי הרצון יזכה לשבר כל המניעות המשתתחים לפניו כים ותהום ממש, ויזכה לעבור על הכל בשלום. כאן דבר על משה רבנו שדחה את השטן וכו'. אני מדלג פה איזו שורה, כי צריכים יגיעות גדולות לשבר מניעות עצומות קודם שזוכים אליה אל התורה כראוי. כן? ולכן משה רבנו כאן דחה את הקטרוג של השטן, שלא רוצה שתינתן תורה. תינתן תורה לעם ישראל. אז לא בשמיים היא, וכן בשמיים. לא בשמיים היא כי היא כאן, והיא קרובה, אבל כן בשמיים היא כי תוקף הרצון שצריך להיות אצל כל אחד ואחד מאיתנו, כשאנחנו באים לטפל במצוות התשובה, את זה כאילו היא הייתה בשמיים. כלומר, יש כאן שילוב מאוד מאוד מעניין של מצווה זמינה, קרובה, מאוד מאוד קל לחזור בתשובה על הרבה מאוד דברים שמקיפים אותנו, אבל מצד שני, זאת מצווה שכדי לשנות במשהו אחד, צריך תוקף רצון כאילו זה בשמיים. אני לא אכפת לי, אני לא מבטר, מה שלא יהיה, אני אעשה את זה. כן.
הייאוש, זה אפשר להגיד כוח של השטן או משהו, או משהו שבנו?
יפה אמרת.
זה לא מניע, זה משהו אחר.
ייאוש זה לא מניע. ייאוש זה אבי אבות התורה. ייאוש זה אבי אבות התורה. כשאדם מתחיל להתייאש, אז זה אביב את התומר, מאבד את הכוח, הוא מתרוקן מבפנים. צער זה כוח חיובי. לב נשבר, כוח חיובי. כאב, כוח חיובי. ייאוש זה ריקון מבפנים. סיכה בתוך בלון, אין ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל, לא סתם הוא אומר את זה. כי ייאוש זה אביב את התומר. לא, 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 גונב לך את כל האנרגיה.
למה
נמצא בעצם?
הקדוש ברוך הוא גם ברא את הכוח הזה בתחת.
ייאוש זה לא דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, אלא זה היעדר. כן, שהקדוש ברוך הוא מסלק את פניו, נוצר ייאוש. כן, אבל כל מי שהוא באיזשהו מקום מול נוכח פני השם, אמור להיות מסולט מן הייאוש בכלל. אין ייאוש, אין ייאוש, מה פתאום. להתייאש זה בעצם להגיד זה, אני I quit, אני יורד, אין לי כוח. אני תעצור את העולם, אני רוצה לרדת, אני גמרתי לשחק. לא, אנחנו תמיד על הגלגל, תמיד, תמיד מנסים, מנסים, מנופלים, מנופלים, וקמים, עוד פעם, עד שמצליחים. טוב. אלא מה? מאיפה לוקחים כוח? באמת, מאיפה לוקחים את הכוח? אנחנו עכשיו, כל אחד רוצה מאיתנו לתקן כל מיני תיקונים בחיים האישיים שלו, בחיים הקהילתיים, בחיים המשפחתיים, יש לנו אולי גם שאיפות לתקן דברים בעם ישראל. וכאן הכתוב אומר לנו שצריך פה כוח רצון אדיר, כי זה לא בשמיים, אבל זה כן בשמיים. זה לא בשמיים כי זה קרוב, אבל זה כן בשמיים כי צריך פה תוקף רצון, כאילו זה היה בשמיים. מאיפה אני לוקח כוח? השם ישמואל, יש לו סוד בדבר. בואו נראה. ונראה לפרש דיני אמרו זיכרונם לברכה, זה שם שמואל דווקא על פרשת בו. בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. יש בת קול שיוצאת. ושואל את ה... שואל כאן השם שמואל, מפרשים, כל המפרשים תמו, מה אתה עוד את זה בת קול שלה נשמעת לבריות? יש בת קול, אף אחד לא שומע אותה, אז מה זה מועיל? ונראה לפרש דיני אמרו, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. מה גם מישהו שרבה לפשוע ונמסר ביד יצרו, איך אפשר לעשות תשובה? ואפילו אם אדם לפעמים תתפעם רוחו וידאג בחטאתו, הכל קשור בהבלי חטאתו. זה אחת הבעיות הכי חמורות של העבירה, זה לא רק המעשה עצמו שעשינו. תחשבו שכל עבירה, או כל חטא שאדם עושה, הוא פועל משהו לא טוב במציאות, אבל בנוסף הוא גם שם לעצמו עוד כיסוי על הלב. עוד כיסוי ועוד כיסוי ועוד כיסוי. הוא כבר מפסיק להרגיש. הלב נהיה אטום. לא מרגיש בכלל, לא מרגיש את הזעזוע כשאני מדבר לשון הרע, לא מרגיש את הזעזוע כשאני מאבד את הפה או מדבר דבר, אני לא מרגיש את השמחה גם כשאני מקיים מצוות. לא מרגיש, הכל נראה אותו דבר כזה. הפורמט, כן. אתה שומע משהו?
כן, שאלה.
כן.
המניעה, לכאורה, מצביעה על איזשהו מכשול בהליכה הטבעית. זאת אומרת, שאם יש קושי ללכת את ההליכה הטבעית, צריך שיהיה איזשהו אקסטרה כוח של לעבור את המניעה. אז השאלה היא, אם אין לך מספיק כוח להליכה רגילה, מאיפה יהיה לך עוד כוח של לעבור את המכשול הזה?
תענה. שאלתו, אם אין לי כוח ללכת הליכה הרגילה, אז מאיפה אין לי כוח לעבור את המכשול? יש דבר שנקרא גיוס כוחות. אין לך כוח ללכת הליכה הרגילה כי אתה הולך בטמפרטורה 50, לא יודע מה. אבל כשמצבים לפניך קיר, אז פתאום אתה מגלה מאגרים של כוח שבכלל לא הכרת אותם. וזה בדיוק שזה הביא לך את הקיר. בדיוק שזה. כדי שתגלה על עצמך דברים שלא ידעת. כמו אני חושב כל אחד חווה את זה אולי בצבא, כן, ש... ואומרים לך בתחילת הטירונות, כמה אתה תלך בסוף הטירונות, ועם כמה, עם כמה משקלים על הגב, היית אומר, פתאום אתה מגלה כוחות גופניים, שלפני כן בכלל לא אמנת שהם קיימים בך, אתה מגלה אותם. אז ככה זה גם בנפש, ואי אפשר לגלות אותם עד שלא מביאים לפניך את הקיר הזה, מכירים את הקיר שבמסלול מכשולים, שכולם רצים ונמרחים עליו. עד שאין לך את הקיר, אתה לא מגלה את הכוחות שאתה מסוגל בכלל לעבור את הקיר. כי למה לי להתאמץ אם אני יכול ללכת ישר? אני זוכר את התקופה שזכינו לגור בירושלים כמה שנים. אז עברנו לשפלה, למקום... אני זוכר שזה היה נראה לי, כאילו אני רץ ברחובות, כי ירושלים זה הכל עליות, ירידות. אין, אתה לא הולך ישר בירושלים, אתה רק עוד גרנו כאן בבית שערים, זה רחוב שהוא ככה. פתאום הכל ישר, זה היה נראה לי שאני משיג את כולם כל הזמן. אבל אחרי שבועיים, אתה מתרגל ללכת ישר. אתה כבר, פתאום כשאתה מגיע לירושלים, נראה לך קשה העליות. אבל שיש עליות, אז אתה מתרגל לעלות, אתה מתרגל להתאמץ. אז לכן אומר כאן, נחזור לשם משמואל, אמרנו, כל עבירה, חוץ מהמעשה עצמו שלי לא טוב, היא גם מוסיפה סוג של איזה כיסוי על הלב, ובעצם נראה לנו איזה מין לב כזה, אוטם שריר הלב אני קורא לזה. אוטם שריר הלב, אנחנו לא מרגישים, כשאנחנו עושים עבירות, אנחנו גם לא מרגישים מהערה ושמחה בעשיית המצוות. מה גם איש אשר הרבה לפשוע ונמסר ביד יצרו, איך אפשר לו לעשות תשובה? אפילו אם אדם לפעמים תתפעם, רוחו וידאג בחטאתו, הכל קשור בהבלי חטאתו. אך יובן, הדבר הזה עם דברי השס. מה נכתיב לא בשמיים ולא מעבר לימי? לא בשמיים היא שאם בשמיים אתה צריך לעלות אחריה, ואם מעבר לימי אתה צריך לעבור אחריה. ואינו מובן, שואל השם שמואל, מה אין אף כמינה אם צריך או לא? אינו יכול? צריך, אני לא יכול, מה זה? אם היה בשמיים היית צריך, כן, אבל אני לא יכול לעלות השמיים, איך אני אעלה? אז מה אתה אומר לי את המשפט הזה? מה אין אף כמינה אם צריך ולא אינו יכול? ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותה. ונראה מזה, אם היה צריך, היה באמת יכול. אם היית צריך את זה, היית גם מקבל את הכוח שיכול. אם הייתי צריך לעלות לשמיים כדי להביא את התורה, הייתי גם מקבל את הכוחות מאת השם יתברך הדבר הזה. כל דבר שאני צריך אותו, אני מקבל מהשמיים גם את הכוחות. אם אני אדם צריך להתחתן, אז הוא מקבל מהשמיים את הכוחות להיות אדם נשוי. ולהקים בית. אם אדם צריך פרנסה, הוא מקבל מהשמיים את הכוחות, את היכולות גם לדאוג לעצמו לפרנסה וללמוד וכו'. כל מה שאני צריך, יתנו לי מהשמיים גם את היכולות. והטעם, על פי מה שהגיד כבוד קדושת אביב וכו', דמה שיש במצוות עשה, מעשה בשר ודם כוח לפעול בעליונים, משום דה האדם הוא שלח, תראו, מכאן הוא נותן לנו את הכוח להכל. מכיוון שהאדם הוא שליח לעשות מצוות השם. וכמו ששלוחו של אדם כמותו, וכוח המשלח בשליח בידו כידו, כן כביכול שלוחו של הקדוש ברוך הוא כמותו, ונחשב מעשה המצוות כמו כביכול הוא הפועל ועושה עד כאן דבריו. וכמו כן יש לומר, דשוב לא שייך לומר שמצווה זו היא נמנעת מלעשותה, מאחר שנחשבת מעשה הקדוש ברוך הוא והוא כל יכול. אדם שעושה מצווה, עושה את מעשה, עושה מעשה בפועל בעולם הזה, שהוא צווה על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא כמו שליח. אני עכשיו שליח של הקדוש ברוך הוא. כוח המשלח בשליח. זה לא אני, זהו. עכשיו, יש אנשים שהם חיים ככה, וזה פשוט תענוג לראות, נגיד חסידי חב"ד, הם, אתם יודעים, הרבי היה שולח אותם לכל מיני מקומות, זה לא יאומן כי יסופר. בודדים, אחד, לא כלום, בכל מיני מקומות הכי נידחים בעולם, אלסקה ודרום אמריקה בכל מיני חורים, משהו. ומה עם חינוך הילדים, מה עם זה? אין לאף אחד הרהורים, מה קרה? כוח המשלח בשליח. הרבי שלח אותי, אני שליח שלו, אני זה, הכל יהיה בסדר. הוא ידאג לי, הוא דואג לילדים, באמת ככה זה היה, הם לא, הם מצליחים מאוד. להבדיל או לא להבדיל חותני, השם יאריך ימיו, הוא הקים בית כנסת בראשון לציון שנקרא רשב"י. רשב"י ואחרי זה בבא סאלי, שתיים. הוא חי ככה לגמרי. אני רואה אותו לוקח התחייבויות, וזה, בוני, סבא, מי, יש לכם כסף? הוא מסתכל עליי, באמת, מסתכל עליי בעיניים כאלה מקפינות, אומר לי, זה אני בונה? זה בבא סאלי בונה, זה לא אני בונה. זה בית כנסת שלי, לא בית כנסת שלי. אני רק צריך, אני רק שליח פה. אז הוא חותם עסקאות בלי שיש לו שקל. הכסף מגיע. לא יאומן. הוא חי ככה לגמרי. וזה מדהים לראות את זה. כוח המשלח בשליח. כוח המשלח בשליח. וכשאדם בא לעשות מצווה, את מה אני עושה מעשה בשביל עצמי? אני עושה מעשה כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אתה השליח משלח ואני השליח. אז הכוח שלו בי. אז פתאום יש לי אין סוף כוח לחזור בתשובה ולתקן את עצמי ואת אחרים ואת העולם, כי אני עכשיו עושה מעשה אלוקי שהקדוש ברוך הוא שלח אותי אליו. וכמו כן יש לומר, דשוב הוא שייך לומר, שמצווה זו היא נמנעת מלעשותה, מאחר שנחשבת מעשה הקדוש ברוך הוא והוא כל יכול. ועל כן, אם הייתה התורה בשמיים והיינו מצווים לעלות אחרי על השמיים, אז היה לנו כוח, נעלה גם לזה. וכי עניין זהו באדם החוטא שנמסר ביד יצרו וקשור בחבלי חטאתו. אדם חטא, 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 והוא קשור בחבלי תאוותו. הלכאורה, המסקנה הגיונית, כמו שאתה אמרת מקודם, יאוש, די, אני כבר כך וכך שנים בתוך הבוץ, ואני לא רואה שאני יוצא מזה. אבל אם הקדוש ברוך הוא כתב בתורה שיש מצוות תשובה, זה אומר שיש לכל אדם, בכל שלב, בכל מצב בחיים, כוח ויכולת לחזור בתשובה, מרב לזר בן דור די אבמת, בתחתית, ועד לשיא באיזשהו גובה. וכעניין זהו באדם החוטא שנמסר ביד יצרו וקשור בחבלי חטאתו, מאחר שנצטווינו לעשות תשובה, הרי אנחנו גם בזה שלוחי השם יתברך, כמו שאם נצטווינו לעלות השמיים היינו יכולים גם בזה, ואפילו מחיתה של ברזל אינה מפסקת. יש לנו כוח עצום. הכל תלוי בדבר אחד. במה? אם השליח מסכים להיות שליח. אם השליח מסכים להיות שליח, מקבל את כוח המשלח. אם השליח לא מסכים, אז אין לו. אך כוח זה ששליח, יש בו כוח המשלח, הוא רק כאשר קיבל עליו את השליחות. אבל אם לא קיבל עליו את השליחות ואמר לא רוצה להיות שליח, אי אפשי, אף שנתיישב בדעתו אחר כך ועשה השליחות, מסתבר דלא מעני. כלומר, גם אם הוא עשה בסוף את המעשים, אבל לא מכוח זה שהוא שליח, זה לא מועיל. ריבונו של עולם, למה אנחנו כאן? אנחנו שליחים, שליחים שלך. שליחים שלך לתקן את העולם, שליחים שלך לתקן את כלל ישראל וגם לתקן את עצמנו. אז אם אנחנו שליחים שלו, אז אנחנו גם לשמיים אפשר לעלות, כשחושבים כך. ולכן הוא מסביר עכשיו את הבת קול. ולפי האמור תתבהר תועלת הבת קול בכל יום אף שאינה נשמעת לבריות, כי איש הרוצה להטיב מעשה בלה שאינו יכול, ואת השליחות לא קיבל עליו כנזכר לאל, כאשר מופיע הבת קול הוא מינוי השליחות מחדש. ובאשר עכשיו על כל פנים רוצה להתאר ולעשות רצון קונו, הרי קבלת השליחות, ושוב משיג כוח חדש, כוח המשלח בשלח, ושוב יכול לעשות תשובה שלמה. וכל זה אם רוצה על כל פנים לשוב ולהתאר אלא שאינו יכול, לזה מועילה הבת קול. האדם רוצה! הוא לא גמר בדעתו. יש כאן איזה בת קול שמזכירה לנו בלב שיש כאן שליח, ויש כאן משלח, ואנחנו לא לבד בתוך הקרב הזה. וזה מועיל כדי לקבל מחדש את השליחות, ולקבל חזרה את כוח המשלח בשליח. אבל מי שלא רוצה, לא מועיל לבת קול כלום. כלומר, וזה הכל, לפי דעתי, דמון בכל, בדברי רש"י. הקצרים. הכל חותר לנקודת הרצון. תגיד, עזוב אותך מכל הפרטים. אתה בכלל רוצה לעשות בתשובה? אתה רוצה לתקן? רוצה או לא רוצה? אם זה היה בשמיים, היית עושה כל המאמצים כדי להגיע לשם? אם התשובה שלך היא כן, סע, אני איתך. תתקן דברים שלא חלמת שאתה יכול לתקן. תקבל כוחות שלא האמנת שקיימים בך. אבל אם אתה לא רוצה, אני כן רוצה, לא רוצה לחזור בתשובה, כן, אני... אז זה נהיה משהו אנושי, ואז אנחנו, הכוח שלנו מוגבל. כן.
יש מצב שאנחנו לא מבינים את זה,
כאילו,
אז הקדוש ברוך הוא שלח לנו
אותו כסימנים
להראות שזה
באמת
חשוב.
לא מבינים את מה?
את
הערך
של תשובה, זה שאנחנו
שליחים
בעצם.
כן. קודם כל, אנחנו לומדים כדי שלא נצטרך סימנים כואבים. לומדים את הדבר הזה. אבל כן, הקדוש ברוך הוא. בוא נגיד ככה, הוא אף פעם לא מתייאש מאיתנו. אנחנו מתייאשים מעצמנו, אבל הוא לא מתייאש מאיתנו. אז הוא נותן לאדם סימנים, והסימנים האלה לפעמים זה סימנים טובים, ולפעמים זה איסורים גם, יכולים להיות. כי הוא לא מוותר לנו. סימני דרך כאלו. אבל ככל שאדם יותר לומד את העיקרון, ויותר מפנים אותו, שאנחנו לא לבד בסיפור הזה. אנחנו שליחים, וכוח המשלח עובר בנו. אז אתה מקבל כוח אינסופי. אני, זהו. שלח אותי, אני בשמה מגיע לכאן. וזה יש להעמיס בכוונת הכתוב, ואוזניך תשמע על הדבר מאחריך לאמור, זה הדרך לחובו. ותיבת מאחריך נתקשו בה מפרשים. אך לפי האמור יש לומר שזה הולך על הבת קול. אך לא כל אדם שומע את הבת קול, אלא מי שתחילה רוצה אלא שאינו יכול. אני רוצה, אבל אני לא יכול. אתה רוצה? אתה באמת רוצה? אתה תשמע בת קול ותגלה שנתנו לך גם את הכוחות וגם את היכולות. וזהו שאמר, ואוזניך תשמע על הדבר מאחוריך, היינו שאתה תהיה על כל פנים רוצה להיטהר, אז אחר זה תוכל לזכות לשמוע את הבת קול, ועל ידי הבת קול שוביה לילדיך לעשות תשובה כנזכר לאל, ואין הפירוש שמיעה גשמית, אלא הלב יתפעם ויקבע עליו שליחות. כל אחד מאיתנו מקבע עליו עכשיו את השליחות, להיות שליח של הקדוש ברוך הוא בעולמו, כמו שאומר הרמח"ל, שליח, שליח של קדושה, שליח של, של טהרה ושל צניעות ושל שמחה ושל כלל ישראל ושל אהבת ישראל וכו' וכו'. כל הדברים הטובים, וכשאדם הוא שליח, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח לכל הדברים כולם. לעלות השמיים, לרדת תחתיות ארץ, לעשות מהפכות, כי כוח המשלח בשליח, ולכן אפילו אם בשמיים ויגידו לנו לעלות, יש לנו כוח לעלות. אומר הרב קוק, באורות הקודש, עלה, למעלה עלה. יש בך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בהם, כי יכחשו בך, נדמה לי, משהו כזה. עלה למעלה, עלה, יש לך כוח אדיר, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בהם. אל תתכחש לכוחות שקיימים בך, אלא תבין שהכוחות האלו קיימים בנו מכוחו של המשלח הגדול, ששלח אותנו לכאן, ממי שברא אותנו, משלח אותנו גם לכאן, לעולם הזה, גם נתן לנו את הכוח גם לתקן את עצמנו, וגם לשוב בתשובה, וגם להיות שליחים בעוד מקומות אחרים, שזקוקים ורוצים לפגוש את התשובה המהירה הזאת באור חייהם. אמן ואמן. פיזקו ואמצו. יום טוב.